נחזור על תחילת הדברים. הרב מדבר כאן על הקלקול של אמינות. אומר לנו הרב, זה התחיל מקין. קין בא להקריב קורבן, והקדוש ברוך הוא לא שאל קורבנו. והסיבה? כולו בא מוכן והתקרב אל הקודש מתוך טהרה, מתוך הזדקחות. הטבע של הרציחה כבר היה טבוע בו. אחר כך התגלה הדבר הזה שקין רוצח את הבל. אבל בטבע, בפנימיות, זה כבר היה קיים. והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישאל למנחתו, אף על פי שהוא בא לו עם תומה רוחנית, בלי התארות, בלי הזדקחות, ורוצה להתקרב אל הקודש. זה בדיוק הקלקול גם של אמינות, אומר הרב. שאמינות, השקפת העולם של הנצרות, שכל אחד שמקבל אליו את האמונה הזאת, כפי שהם מציירים אותה, אז הוא כבר קרוב, בלי מצוות, בלי התנהגות, בלי חובה של מעשים. ואי אפשר להתקרב אל הקודש, אלא אם כן מתארים, מזכחים את המידות, את המעשים, את ההתנהגויות, את הנפש, את כל כוחות הפנימיות של האדם. וזה עניינם של ישראל, שהם, יש להם סדר עמוק, סדר שצריך מתפשט לכל כל חלקי החיים, שמרומם אותם להיות באמת קשורים אל הקודש. ממשיך הרב ואומר שזה גם הייתה טעותו של קורח, שהוא ממשיך את השיטה של קין, שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם, כולם יכולים להתקרב אל הקודש. התעלמות מהעובדה שהקודש זה דבר גבוה, זה דבר מרומם, זה דבר שצריך להיות מוכנים אליו, צריך להיות אנשים עם סגולות מיוחדות ועם התנהגויות מתאימות בהתאם לסגולות המיוחדות האלה, ואז באמת אפשר להתקרב אל הקודש. אנחנו צריכים את הכהנים שהם יתחברו אותנו לריבונו של עולם. הם לא חוצצים בינינו לבין ריבונו של עולם, כמו שטען קורח. לא צריכים מתווכים. אנחנו רוצים קשר ישיר לריבונו של עולם. בשביל מה אנחנו צריכים את הכהנים שהם יחצצו כביכול בינינו לבין ריבונו של עולם? הכהנים לא חוצצים. הכהנים הם מחברים אותנו, כי הפער כל כך גדול, מדרגת הקודש היא כל כך עליונה, שכדי להתקשר אליה אנחנו צריכים משהו שחבר אותנו. וזה היה התפקיד של הכהנים. יש מדרגות מדרגות בעולם. מה שקורח עשה בתוך ישראל, זה מה שעשתה אמינות בעולם. שהיא אומרת שכל העמים כולם שווים. אין עם סגולה, אין עם קדוש, אין עם מיוחד. כולם יכולים להתקרב אל הקודש. זה אותו השיבוש של קורח בתוך ישראל, זה אמינות. זה היום השקפת העולם של השוויון. אותו סוג של הסתכלות של צריך לעשות שוויון בין הכל, בין המינים, בין הסוגים, אין הבדל בין גזע, דת ומין, כולם שווים. שוויון בין שונים זה שיבוש, כמו שלא נכון לעשות שוני, להפלות בין שווים. אז כך לא נכון להשוות בין שונים. זה אותו דבר. אנשים שיש להם גברים, אנחנו נדבר על הפנימיזם. אנשים, השקפת עולם חדשה, שאנשים וגברים זה אותו דבר. יש גם אצל גברים, יש גברים עם כוחות חזקים יותר וכוחות חלשים יותר, ויש אופעים שונים, ויש אצל נשים גם כן היכולות כאלה ויכולות כאלה. וצריך להשוות ביניהם, אין הבדל בין איש לאישה. ולהשוות בין שונים. האיש והאישה הם שני סוגים של מינים בעולם. האיש יש לו גוף אחר, וממילא גם תכונות אחרות, ואופי אחר באופן כללי. יש תמיד יוצאים מן הכלל. יש גברים שהם, או יש להם אופי יותר רך, יש נשים שיש להם אופי יותר קשה, כדומה יותר לגברים, אבל בסך הכל אנחנו מדברים על הכלל. הכלל הוא שונה, וזה טוב שהוא שונה. השאיפה להשוות היא שאיפה לטשטש ולהפסיד בעצם את המיוחדות שיש בין כל, בכל סוג ובכל מין שהוא. כי אנשים, יש להם אופי עדין, אופי של רחמים, הסתכלויות יותר על הפרטים, יש להם הרבה הרבה תכונות שמיוחדות להם, וזה מעלה, לא רק לחיסרון. ולגברים יש התכונות שלהם, תמיד כל תכונה יכולה להיות קיצונית לכאן ולכאן, ולפעמים יכולה להפך לחיסרון. אבל סך הכל, תכונות של הגברים, תכונות אחרות לגמרי. היות, יותר החוזק, גם הפיזי, גם הנפשי, יותר מובילים, נשים יותר מקבלות, זה האופי באופן כללי. הטשטוש זה להפסיד פשוט את המיוחדות שיש לכל אחד ואחד. והקדוש ברוך הוא עשה את העולם עשיר, ואת העולם מגוון, כדי שהעולם יהיה מוציא את הכוחות של כל הגוונים של הכוחות. הקדוש ברוך הוא ברא 70 אומות, ולאו דווקא, וזאת אומרת, וזה במכוון, כי כל אומה ואומה יש לה את האופי שלה והתכונות שלה. חז"ל אמרו לנו 70 פנים לתורה. התורה, זה לכאורה 70 פנים, מה האמת? אין אמת? כל אחד מבין את התורה אחרת? יש 70 אמיתיות לתורה, כן. הבנות שונות, לפי האישים השונים, והתורה היא נעשית עשירה. היא נעשית מגוונת. היא נעשית, הכל מרואה אחד ניתנו, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בית שמאי ובית הלל, שניהם דברי אלוקים חיים, אבל כל אחד אומר אחרת. ואף על פי כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ויש, כמו שיש שינויים בין אנשים, יש שינוי, התקופות מתחדשות, כל דור ודור ודורשיו, כדי שאור השם יופיע בעוד הופעה, בעוד גוון, בעוד מצויות חדשות, וכך העולם נהיה יותר שלם, יותר גדול. לא, טשטוש הוא הורס את כל היופי של העולם, של כל המציאות. אם כל בני אדם היו שווים, כולם פניהם היו אותו דבר. אז זה היה משעמם. למה זה אנוכי? יש כאן אחד איזשהו שאני, שהוא כמוני. הקדוש ברוך הוא ברא בריאות שכל אדם בעולם הוא מיוחד והוא שונה מחברו. גם במראה וגם בתכונות וגם ביכולות. וכל אחד ואחד מוציא עוד הופעה אלוקית בעולם, עוד צלם אלוקי חדש בעולם. לא צריכים לטשטש. לא צריכים, כמו שאמרתי, גם לא צריכים להפלות. אם יש אנשים עם, ששווים, דומים זה לזה, אז אין מקום להפלות אחד ולרומם אחד ולהנמיך אחר. זה לא נכון כמובן, בדברים המשותפים. אבל יש גם שוני. וצריך לשמור על השוני הזה. אני אמרתי תמיד, מה שאנשים יכולות להתקדם, אנחנו צריכים להיות בעד זה, אנחנו לא נגד דיכוי הכוחות של הנשים. אנחנו צריכים לשמח מאוד שאנשים מוציאות את הכוחות שלהם מן הכוח אל הפועל, ורוצות יותר לעבוד את השם, ורוצות ללמוד, ורוצות להתקדם בתחומים רוחניים, כמו שהן מתקדמות בשאר התחומים. אין שום סיבה צודקת לעצור את המהלך הזה של ההתפתחות. אבל לא על מנת לטשטש. האיש והאישה הם שונים זה מזה, וכל אישה עבודת השם שלה צריכה להיות כמו איש של אישה, ואיש כמו איש. ואם יש אישה שהיא איש, טוב, אז היא תעבוד את השם כמו איש. פעם אחת צלצלה אליי איזה בחורה שאמרה שהייתה מורסת לבחור, והיא אמרה לו שהיא רוצה שאחרי החתונה, אז השם של המשפחה שלה, ושלא יהיו שתי המשפחות, יהיה השם שלהם ביחד. הוא אמר לה, לא מסכים. אבל היא אמרה, שהיא עומדת על זה, אז היא עזב אותה. אז היא צלצלה אליי, שהוא לא בסדר. למה הוא עזב אותה? זה לא שאלה, לא תביעה צודקת? אמרתי לה, צודקת. אבל הוא לא חייב לעשות מה שאת אומרת. הוא רוצה אחרת. תחפשי בעל שמסכים ששני השמות יהיה ביחד. אולי הוא יסכים שרק השם שלך יהיה. אני לא יודע. יכול להיות. כל אחד צריך... אז יכול להיות, יש כאלה לפעמים שהם, שהם כמו גברים, כן, מנהיגות, ויש גברים שהם נשים. זה כבר אומר המאירי. אוי לו למי שבניו זה נקבות. אומר המאירי שזה לא כתבו שבניו נקבות. כלומר שהבנים הם כמו נקבות, אוי לו. אבל מי שקיים, יש לו אופי כזה. כל אחד צריך לשמוח במשהו. על כל פנים, ההסתכלות הנכונה צריכה להיות תמיד עניינית. אני אומר בעניין, כל תופעה שאנחנו פוגשים, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, הכל זה ריבונו של עולם. כל תהליכים שאנחנו פוגשים, ריבונו של עולם מוביל אותם. ואנחנו תמיד צריכים לראות מה העומק של התהליך הזה, מה הנקודה הפנימית, ואת הצדדים החיובים לקבל, ואת הצדדים הקליפות שמתלווים לזה, כמו כל דבר שהוא בא בקיצוניות, אז בא עם הרבה קליפות. צריכים לסלק את הקליפות ולראות את הנקודה הפנימית. לכן אנחנו לא צריכים להתנגד לתופעה הזאת, ליסוד הזה של הרצון של נשים להתפתח ולהתקדם ולהוציא את הכוחות שלהם מן הכוח אל הפועל. אנחנו צריכים לשמח. כי התורה היא אף פעם לא נגד השכל. השכל הוא, השכל שלו מקורו בתורה. התורה תמיד עם השכל. כך אומר הרדב"ז בתשובה לשאלה שהוא נשאל, האם אדם צריך לחתוך חלק מגופו כדי להציל נפש מישראל. לתת כליה כדי להציל נפש, האם אדם חייב. הוא לא דיבר על כליה, הוא דיבר על... הוא בא ואומר את ה... התורה היא לא נגד השכל, והשכל לא מרשה, לא מסכים לחייב את האדם לחתוך חלק, להפסיק דבר מגופו. הוא אומר, אם מישהו רוצה להתנדב ולפנים משורת הדין, אז זה דבר אחר, אבל להגיד שזה חובה של התורה, זה לא. על כל פנים, אני רוצה, רציתי להביא רק את המשפט הזה שלו, שאומר שאין דבר בתורה שהוא מנוגד לשכל. לכן שאנחנו מבוקשים כל מיני תופעות, אנחנו צריכים להתבונן אם הן הגיוניות, והשכל הישר מחייב אותן, זה לא יכול להיות מנוגד לתורה.
אין מקום שהתורה צריכה לעצב את השכל, מה שהאדם חושב?
מה?
אין מקום כזה שהתורה צריכה לעצב, מה תהיה חשיבה?
לעצב את השכל? השכל, אנחנו מדברים על השכל הנכון, הישר. אם השכל לפעמים משתבש, יכול להיות שצריך לזכך אותו, אבל... השכל הישר של האדם, הוא לא יכול להיות שיהיה מנוגד לתורה. חכמים כבר אמרו לנו גם, שסברה הוא, למה נקרא? גמרא מביאה פסוק, מאיפה אנחנו יודעים שבעל דין, כן, שהמוציא מחברו עליו הראיה. אומרת הגמרא, סברה הוא. מי שבא לתבוע ממך, יצר להוכיח למה הוא, למה אתה צריך לתת לו. סברה הוא, למה נקרא? זאת אומרת, אם זה סברה, אז לא צריך פסוק על זה. אז על זה מדבר כאן. אז יש דברים שאנחנו רואים לעינינו שיש שוני בין אנשים. אותו דבר, יש אנשים, יש מין השקפת עולם קיצונית כזאת של צער בעלי חיים, שיש שוויון. בעלי חיים ובני אדם זה אותו דבר. אין שום זכות לבעל אדם להשתמש בבעל חי. הוא לא רואה, תן לו עצמאות. אין זכות לאנשים. הרעיון של צער בעלי חיים הוא דעה שהוא מדאורייתא, יש דעה שהוא מדרבנן, וגם מדבר שאני רוצה להגיד, שדברים דרבנן זה גם כן דאורייתא. כל תקנות דרבנן זה בעצם יסודם ברוח של התורה, אבל התורה לא חייבה אותם לעשות, ובאו חכמים והידרו. כן? בכל מקום שאנחנו, כל תקנת חכמים, היא בעצם, יש בה עצמיות. זה לא איזה גזירה בשביל איזה דבר אחר, כך אומר הרב. כי זה, יש בזה משהו מצד, למשל, אני אתן דוגמה. טעם כעיקר. חז"ל אומרים לנו, יש בזה מחלוקת, אם טעם כעיקר דאורייתא, או לא דאורייתא. מה פירוש טעם כעיקר? אתה נפל חתיכת בשר אסור לתוך מרק, אתה הוצאת את כל החתיכה, לא נשאר שם שום דבר ממשי מהבשר. רק טעם. בתוך המרק הזה יש טעם של בשר אסור. אז אין ממשות. מחלוקת, האם זה אסור מדאורייתא, או אסור מדרבנן. אז מה זאת אומרת אסור מדרבנן? כי זה אין בזה שיעור, זה כמו חצי שיעור. טעם זה אין ממשות, אבל יש טעם. אז התורה לא אסרה דבר שלם, למד אמר טעם כעיקר לא דאורייתא, אלא בדברים מסוימים שהטעם כעיקר דאורייתא. אבל בסך הכל בנבילה נגיד, לא אמרים לנו טעם כעיקר דאורייתא. אבל זה, יש כאן איסור. אבל הוא לא מספיק שלם שהוא, שהתורה אוסרת אותו. אבל הוא קצת איסור. יש קצת איסור. נתן דוגמה עוד של עוף. עוף חז"ל אמרו, עשו לנו עוף בחלב. התורה לא עשה עוף בחלב. כי עוף הוא לא בשר שלם. עוף הוא חצי בשר. למה חצי בשר? בהמה יש לה ארבע רגליים. דגים, אפשר לאכול אותם עם חלב. אין להם רגליים בכלל. הם לא מציאות. העוף באמצע. יש לו שתי רגליים. לא ארבע רגליים, שתי רגליים. הוא קצת דג. יש לו קסקסים על הרגליים שלו. וגם היצירה של העולם, בהתחלה, הדגים והעופות, ואחר כך בעלי חיים. יום חמישי, הדגים והעופות. זאת אומרת, העוף הוא קצת בשר, ולא ממש בשר. באו חכמים ואמרו, אסרו אותו. אז אפשר להסתכל על זה כגזרה, כי אתה לא יכול להבחין, אז אם תאכל עופות, תבוא לאכול בשר. אפשר להסתכל קצת יותר נכון, שחכמים רצו, עוד עדרו אותנו, שאנחנו עוד נתרחק קצת בשר עם חלב, גם לא טוב. לא רק בשר שלם עם חלב, לא טוב. גם קצת מזה לא. זאת אומרת, אז אנחנו נחזור לענייננו. זאת אומרת, התורה היא הולכת עם השכל. השכל הוא נמשך מהתורה. את השכל הכי מושלם זה התורה. וכשאנחנו מתבוננים, והרב בא ורצה לתת טעמי המצוות, ולהראות לנו שכל במצוות החוקים הם גם כן הגיוניים. יש להם טעמים עמוקים מאוד. כמו בשר בחלב, שכבר אנחנו כבר הזכרנו את הדבר הזה. לא תבשל גדי בחלב אמו, תראו איך שהתורה הגדירה איסור של בשר וחלב. היה אפשר לכתוב בתורה, אין לאכול בשר וחלב ביחד. לא, התורה נותנת לנו ציור. אתה לוקח גדי, ואתה משתמש בחלב של האמא שלו, ומבשל את הגדי בחלב שלו. זה אכזריות, לא? אתה לקחת את הגדי הזה, והאמא שלו, שכל כך מרחמת עליו, אז החלב שלה, שהוא בעצם צריך לחיות את הגדי הזה, אתה לקחת את החלב שלה ואתה בישלת את הגדי. זה לא, אי אפשר. זה לא שייך. זאת אומרת, התורה כאילו רצה לצייר לפנינו, בשר וחלב זה לא דבר טוב. מסביר הרב, שהתורה רצה להגיד לנו שאכילת בשר היא אמנם לא נאסרה לגמרי, אבל זה לא כל כך דבר לכתחילאי. לכן היא צמצמה את עניין אכילת בשר, עד שאולי לעתיד לבוא, נגמל מזה. נהיה צמחונים. בעלי החיים יתפתחו ויהיו קצת יותר בדעת. כלומר, התורה כאילו מכינה אותנו לעולם העתידי. וההלכות שאנחנו פוגשים עכשיו, אנחנו לא מבינים אותן, בעצם זה הכנות לעולם עוד יותר זך, עוד יותר טהור. בא רב ואומר לנו, טעמי המצוות אנחנו צריכים לחפש, לא טעמים למה בעבר הם נאסרו, כמו שהרמב״ם מסביר טעמי המצוות על מה שהיה העולם בעבר, אלא צריכים לראות את שלמה הם מכינים אותנו. כל התורה כולה היא שכל טהור, שכל אלוקי, שזה המקור של השכל האנושי כמובן. אז הבדלים, כשאנחנו מדברים על הבדלים בין בעלי חיים, בין אנשים, בין איש לאישה, זה רואים בעיניים. ויש לנו עוד מסורת, אבל מסורת בטוחה כמו ראיית העיניים, כמו שאומר הכוזרי, שיש גם מושג של קדושה. וקדושה זה מציאות. לא רואים את זה בעיניים, אבל זאת מציאות. ויש הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. יש הבדל בין שבת ליום חול. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחוש, בעיניים לא רואים את הבדלים. אבל מהמקורות, הנבואים, האלוקיים שאנחנו בנויים עליהם, אנחנו יודעים שהמציאות של הקדושה היא מציאות עובדתית. ויותר חזקה אפילו ממה שרואים בעיניים. היא עוצמתית מאוד. אנחנו היום כבר יודעים שיש כל מיני כוחות רוחניים שהם יותר חזקים ממה שאנחנו רואים בעיניים. אתה יכול לתת מכה ביד, אתה יכול לתת עם מכשיר, ויש היום זרמים, גלים, קרניים, רוחניים, לא רואים אותם, והם הרבה יותר חזקים ממה שרואים בעיניים. לא כל מה שלא רואים זה לא קיים. אדרבה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, יש דברים שלא רואים אותם והם יותר קיימים ממה שרואים. אז יש לנו מסורת איתנה שקדושה זה מציאות. ויש הבדל בין קודש לחול. אולי אני אחזור על זה שאני פעם הבאתי דברים של הרב ציודה בעניין הזה. ראיה שקדושה זה מציאות. ראיה מקיליים. שור פסולי המוקדשים, אומרת הגמרא במסכת מכות, מי שחורש בו הוא עובר באיסור כליים. מה זה שור פסולי המוקדשים? שור שהיה קדוש בקדושת הגוף ונפל בו מום, פדו אותו, אז הוא נהיה חולין, אבל לא לגמרי חולין. מותר רק, הוא מותר באכילה. אסור להשתמש בו לגיזה ועבודה. רק לאכילה מותר. נשאר בו קצת קדושה, וקצת חולין. קדושה וחולין מורבים בו. זאת אומרת, בשור הזה בעצמו יש שור קודש, שור חול. אתה חורש איתו, עשית איסור כליים, זה שני מינים. הרמב"ם פוסק את זה להלכה. מה שייך איסור כליים? שור לבן ושור שחור זה איסור כליים? קודש וחול זה שני מינים. הקדשת בהמה, היא נעשתה במין אחר. לקחת בהמת קודש ובהמת חול וחרשת חלילה, כן, אם אדם יחרוש בבהמת קודש ובבהמת חול, הוא עובר באיסור כלאיים. הבהמות דומות אותו דבר. קודש זה מציאות אחרת. אני לא יודע אם הרב ציודה הביא את הראייה השנייה, אבל אני, יש לי עוד ראייה. הגמרא במסכת תמורה, אני חושב, אומרת שיש שלושה דברים שלוקים עליהם, אף על פי שזה לאו שאין בו מעשה. נשבע, מאמר ומקלל. אדם מקלל, זה רק מדבר, אבל הוא לוקה על זה. אף על פי שזה לאו שאין בו מעשה. חידושה התורה הדבר. אדם נשבע, גם כן אותו דבר, נשבע לשקר. אז הוא חייב מלכות. אדם ממר, מה זה ממר? הוא אומר, זה יש לו בהמת קודש, הוא רוצה להחליף אותה בממת חול. הוא אומר, זה יהיה תמורת זה. אז התורה אומרת, והיה הוא תמורתו קודש. אי אפשר להמר. אתה ממר, זה קדוש וזה קדוש, ואדם עבר באיסור, באיסור לב. לא ימירנו. והוא לוקה על זה. אף על פי שהוא דיבר. אומרת הגמרא, לא תתני ממר. אין לך מעשה גדול מזה. מה אתה אומר ממר שזה מהלווים שאין בהם מעשה? אם אדם הקדיש, הוא עשה מעשה, לא, ממש מעשה. הוא לקח בימת חול ועשה אותה קודש. זה עשה מהפכה כאן. הוא עשה את המין אחר. לא תתני ממר, אין לך מעשה גדול מזה. מה הוא עשה? אמר, זה יהיה קודש. דיבר. אבל הדיבור שלו, הוא פעל מציאות חדשה לגמרי. השתנה כאן משהו במציאות. אם אדם נשבע, לא השתנה שום דבר. אם עבר על שבועתו, רק הוא עבר על מוצא פיו. מקלל גם כן. אבל ממר זה מעשה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאפילו מתייחסים לזה כבפועל. זה נפקא מינה לדינה. שקדושה זה מציאות. לא רואים אותה, אבל זה מציאות. אז כמו שיש הבדל בין ארץ ישראל לשאר ארצות, ובין בית המקום המקדש לשאר ארץ ישראל, כמו שיש הבדל בין שבת לחול, ושבת זה מציאות אחרת לגמרי, מציאות של קודש, וחול זה מציאות של, זה אחרת, מציאות אחרת. ויש גם בקודש מדרגות. יש קודו, יש קודש, ויש קודש קודשים, מדרגות מדרגות. כך יש הבדל בין ישראל לעמים. לא רואים את זה. אבל זה שלא רואים, זה לא ממעט את ההבדל, אלא דווקא מעצים את ההבדל. הנשמה של עם ישראל, נשמה אחרת. זה לא גאווה שאנחנו באים ואומרים, אנחנו יותר מכל העמים. זאת מציאות שהיא בעצם מחייבת. זה לא איזו התנשאות לשם התנשאות. זה בעצם עבודה של שירות, כמו הכהנים בישראל. הם בעצם משרתים של הקדוש ברוך הוא, משרתים של ישראל. זה עבודת שירות. ככה לוויים, זאת עבודת שירות, הם עובדים בשירות העם. זה, על עם ישראל מותר תפקיד לרומם את כל העולם כולו, זה עול גדול מאוד. והעול הגדול מאוד מחייב גם יכולות מיוחדות. הקדוש ברוך הוא לטובת כל העולם ברא את עם ישראל, שעם ישראל הוא יכול, הוא מסוגל להמשיך את הקודש מהמקור הגבוה אל כל העולם כולו. למדרגותיו כמובן, כל העולם כולו לא יכול להיות כמו עם ישראל, אבל כל העולם כולו שיש לו את עם ישראל, הוא מתרומם על ידם. הוא נעשה בעם, העולם שיש בו עם ישראל, הוא עולם יותר עליוני, יותר מחובר לריבונו של עולם. ואור השם המאיר על ישראל, דרכם נמשך האור בכל אחד לפי דרגתו לכל העולם כולו. יש מדרגות. זה מה שבעצם הרב רוצה ללמד אותנו כאן. ולא לטשטש את המדרגות. ומה שעשה האמינות, זה כל עניינה היה בעצם לטשטש אין עם ישראל. יש כולם, כולם שווים. כל מי שקבל עצמו את האמונה הזאת, אז הוא שווה. אין הבדל. הנושא הזה של קדושת ישראל, סגולת ישראל, זה נושא היום שהוא ממש נגד כל הרוח, כל הרוח של השוויון, כל הרוח של ההשקפה. אז הרוח של השוויון, כמו שאני אומר, לא צריכים להתנגד אליה לחלוטין. מה שצריכים להשוות, צריך להשוות. מה שיש בינינו, דברים דומים בינינו לכל העמים כולם, נכון. השונה שלנו הוא בקדושה. חוכמה יש גם כן בגויים, אומנות יש בגויים, כישרונות גדולים ויפים יש בגויים, ולפעמים גדולים מאוד מאוד. לא זו הנקודה שאנחנו בה מתייחדים, ביותנו יותר חכמים, יותר כישרונות שונים. זה לא הדבר שעושה פער מהותי בין ישראל לעמים. המייחד את ישראל זה הקדושה. עם ישראל, עם קדוש. עם ישראל יש לו נשמה מיוחדת אלוקית. נשמה שלא רואים אותה. העובדה היא שהמציאות הזאת, מה הנשמה המיוחדת הזאת, החיבור שלהם לריבונו של עולם. אז תמיד אני מדגיש את הדבר הזה. זה באמת המייחד את עם ישראל. כשאתה מסתכל על עם ישראל לדורותיו, לא על פרט מהדור הזה או מדור אחר, אלא אתה לוקח את כל ההופעה של עם ישראל לדורותיו. מה עם ישראל לדורותיו, מה הוא שונה משאר העמים? שהוא דבוק בריבונו של עולם. זה הנשמה האלוקית המיוחדת שיש לו. שהוא דבוק בריבונו של עולם. הוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא. מאז היותו לעם, מאז אברהם אבינו. הוא כל הזמן כעם נאמן לריבונו של עולם. זה טבע. זה טבע סגולתי שלא יכול להשתנות. על אף כל הניסיונות שבמשך הדורות, שניסו להשפיע עליו פעם בכוח ופעם בחיבוקים. לבד. וזה. עכשיו הניסיון שלנו הוא בחיבוקים. יש שוויון, יש, זה כבר כבר יותר מ-200 כמה מאות שנים, כבר שהרוח הזאת של השוויון הולכת ומתפתחת, כן? וההתמודדות עכשיו, זאת ההתמודדות, ועם ישראל עומד בזה. ויעבור גם את המכשול הזה, שאולי הוא האחרון לקראת גולתנו השלמה. טוב, אז נמשיך בדברי הרב. אז הקריאה, אני קורא כאן, הדפים שלי הם אחרים מהדפים שלכם, באמצע כאן, הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש התאומה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתאומות החושך היותר מחרידות, הנכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה. זאתי הקרחות האנושית. זה הקרחות. שהיא הקיינות החדשה. זה קיין, זה קורח. כן? זה אותו המשך של אותו שיבוש. שממנה סובל האדם. שממנה נוע תנוע ארץ כשיקור. והתנודדה כמלונה. וכבד עליה פשעה. ונפלה ולא תוסיף קום. עד אשר יפוח היום ויפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי אדם אדמה על אדמה. הביצור המרומי והרקעה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם, כלומר שהיא כאילו שואפת גבוה גבוה אל ריבונו של עולם, כאילו להעלות את כל העולם בשווה להיות מחובר לריבונו של עולם, מוכרחים ליפול ולהכר מסודם. העולם צריך שיקיר שקילו בהגה אחד, באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן. זה לא עובד ככה, שאדם יגיד שהוא מאמין, ואז הוא אף, כן? היום אומרים זה, לעוף. וכל הוצר הרעה, הרצח והטיוב, הספון בכל חדרי רוחו, בדמו, בבשרו, יכול להישאר בינו, גם יכול להישאר מקולקל, גנב, רוצח, אבל הוא מאמין. ואז יש לו כבר חלק לעולם הבא. וממילא לא אינו צריך צירוף ולימוד, ריכוז ועלייה. לט דעתיר מחזירה. חז"ל אומרים לנו, אין מישהו עשיר מהחזיר. החזיר הוא אוכל זבל. זבל יש בכל מקום. אז יש לו תמיד, כל מזונותיו מצויים לו. מזונותיו גם הרוחניים מצויים לו בכל זמן ובכל מקום. כאילו גם ברוחניות יש דבר כזה, שיש אנשים שהרוחניות שלהם הם מחפשים את הלכלוך. את התאוות, את ה... ודמיין מאי הוא לבני אינשי. אבל החזיר יש לו איזה תכונה, איזה משהו אצלו שהמאיים שלו הם דומות למאיים של אנשים. ומשתמשים בזה בפועל. לקחת מאיים של, כן, של חזיר. הצד השווה שבהם, עכשיו אנחנו נעשה חלוקה ביניהם, ברור שקורח הוא יותר טוב מקין. קורח הוא ישראל. הצד השווה, הרב מדבר על הצד השווה שבהם שמטשטשים את הגבולות. כאילו אין הבדל בין מישהו יותר מושלם למישהו פחות מושלם. אז החזיר הוא כאילו משמש איזה דוגמה של השקפת העולם הזאת. חז"ל אמרו לנו שרומי זה משולים לחזיר. דמיין מאיו לבני נשא. אז גם החזיר הוא פושט תלפיו כי הוא שוסע שסע. הוא לא... יש לו, זאת אומרת, יש לו סימן תארה אחת ברגליים, אבל הוא לא מעלה גירה. אז חז"ל אומרים לנו שהוא ככה שוכב. הוא שוכב להראות, אני טהור, טהור אני. אבל החיצוניות שלו כאילו טהור, והפנימיות הוא לא טהור, כי הוא לא מעלה גירה. אז זה בדיוק אמינות, שהיא מאוד מבריקה, עם השקפת עולם של חסד בלתי מוגבל, אפילו מישהו סותר לך, אתה תקבל את זה באהבה וכו' וכו', לטשטש את כל הגבולות. וזה מאוד מאוד מבריק, כל קיצוניות היא מבריקה. אני אמרתי הרבה פעמים, אני אומר את הדבר הזה, את הדברים. להיות קיצוני זה מאוד מאוד מרשים. אבל זה לא אמיתי, זה לא, קצה זה לא, זה צד אחד, זה קצה. יש עוד קצה אחד מהצד השני. השלימות היא מקיפה את הכל. מי שקיצוני לצד אחד הוא מצומצם. מי שקיצוני לכל הצדדים זה ענק. אבל לא קיצוני לצד אחד. האמינות היא, יש לה דגשים קיצוניים, מין דגלים כאלה של חסד. אין דין, אין משפט, יש רק חסד. העולם לא יכול להתקיים באופן כזה. אולם צריך לעמוד על שלושה דברים, שלושה עמודים, לא על עמוד אחד. אז מצד בחיצוניות היא מבריקה, פושטת את הטלפיים ואמרה, טהור אני. אבל בפנימיות חסר את היסודות. ממשיך הרב. הרב כאילו מסתכל על תהליכים. מה שעשה לנו הרב כאן הוא בעצם סוקר תהליכים היסטוריים של... של רוח השם והרוחות האחרות, מקין למשך כל הדורות. תסתכל על התהליכים, מצד אחד אמונת ישראל, מצד שני ההתמודדות עם הרוח הזאת שהיא חוזרת כל פעם בגלים, בגלים שונים. וקץ יושם לאותו, לכל אותו החושך, אומר הרב. יכיר האדם וידע כי כל עמלו צריך שירוכז לתואר הנפש. כלומר, החושך הזה של הטשטוש, יגיע לו הקץ, ואדם יכיר כי כל עמלו צריך שירוכז לתואר הנפש. האפשרות של התואר בתכונת העמים, כלומר בעמלו של האדם הוא צריך לרכז את העמל שלו באמת לתאר את נפשו, ונפש כל העמים זה האומה הישראלית. האפשרות של התואר בתכונת העמים תאונה היא במילוי של ריכוז. צריך איזה מקום מרוכז שיכין את התיקון הזה לכל העמים. והקדוש ברוך הוא כבר הכין שיש מקום, יש מציאות שבה על ידה כל העולם מתוקן. וזה עם ישראל. שהוכן כבר מאז על ידי אותה הכנה גדולה, שהפליאה יד השם לעשות על ידי אותה האומה הנפלאה, שעדיין היא מבוזה. הוא מביא את הפסוקים בישעיהו, לבזון נפש, למתאב גוי, לעבד מושלים. כלומר, עם ישראל כאילו, מהיחר שלהם הוא מבזה, אבל בסופו של דבר, מלאכים עירו וקמו, והשתחוו. אלה שהם ביזו, הם יבואו והשתחוו, למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחרך. הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע ותקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוץ, ולמען השם אלוקיך ולקדוש ישראל כי פרח. כלומר, כל הזלזול של העמים בעם ישראל התהפך להכרה של התפקיד הגדול של עם ישראל, ולחפץ לקבל מעם ישראל את ההשפעה הגבוהה. טוב, נעצור פה.